עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM. ביום שישי, השעה היא 1:05:30 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל דוד זבולוני, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM בני שאולסקי, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, אפשר גם להשתמש במספר 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח שאלות, תיארות, טענות, מענות, לוואטסאפ 054-70-103-70. זהו רבותה, אנחנו מתחילים, בואו נתחיל ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה. אם יש לי הכבוד.
כנרת.
כן, כנרת. ובת כמה את?
אני שואלת עבור בן משפחה.
שבן כמה הוא?
24 בערך.
כן, אוקיי.
השאלה היא, הוא משתמש בוויוונס.
וויוונס, כן, להפרעות קשב וריכוז, כן.
בדיוק. בנוסף לכך יש עניין של משקל יתר, הוא כבר עזר, עלה... היה עכשיו שנה בליווי, לא כל כך עבד, הומלץ לו סקסנדה.
סקסנדה, כן.
עכשיו, שתי התרופות האלה משפיעות על התיאבון, אז אנחנו תוהים האם בכלל מותר לקחת את שתיהן.
תראי, התשובה היא שמותר.
אוקיי.
אם לא, אם אסור, אז הוא מקבל את שניהן בקופת חולים, נכון?
נכון, הוא פשוט עוד לא התחיל כי הוא רוצה לדעת אם זה בסדר.
כן, עד כמה שאני, תראי, קשה לי לפעמים לענות תשובה מדויקת ואני אסביר למאזינים מדוע. יחסי גומלין בין תרופות זה מקצוע שנקרא פרמקולוגיה קלינית. וגם הפרמקולוגים הקליניים משתמשים במחשב. כי לפעמים אדם שמקבל למשל 20 תרופות, יש אנשים מבוגרים שמקבלים 20 תרופות,
כן.
שתרופה אחת עם התרופה השנייה, עם התרופה השלישית, לא משפיעים ולא מזיקים. מספיק שמוסיפים עוד תרופה אחת שהיא כבר משנה את כל יחסי הגומלין. אז קשה מאוד לדעת, אבל לרוקחים יש את זה. ויש להם אזהרות, במידה והבחור יקבל בבית המרקחת, יבוא לקבל את הוויוונס ואת הסקסנדה, וזה לא הולך ביחד, אז הרוקח לא ייתן לו את זה, או יזהיר אותו, תלוי בדרגת החומרה. עכשיו, למיטב זיכרוני, ואני כמעט בטוח ב-99.9%, אין שום הוראת נגד לתת ויוונס עם סקסנדה. כי הוויוונס משפיע במנגנון אחר לגמרי מאשר הסקסנדה, אחד משפיע על, בואי נגיד, על הורמוני הרעב והסובע, אחד מדכא את הרעב מבחינה מרכזית מוחית, הוא סוג של חומר דמוי אמפטמין, אז כמו אז לכן אני חושב שאין שום בעיה, הוא יכול לקחת את זה והוא ירד במשקל, אבל צריך לקחת בחשבון שלפעמים אביוונס מפריע לישון קצת בלילה.
זה הוא כבר מכיר, נכון.
זה הוא כבר מכיר. אז בבוקר, לפני שהוא לוקח את התרופה, לאכול ארוחת בוקר טובה. ארוחת בוקר טובה זה בדרך כלל ארוחה מסביעה. כלומר, רצוי שיוכל חלבון, אני לא יודע אם ביצה, או קוטג', או יוגורט, או טונה, אבל ארוחה שמכילה, גם בעיקר מכילה חלבונים, כי זה הרבה פעמים חסר, ופחממות אפשר תמיד לגנוב איזה סוכריה אם צריך. לא שאני אומר שסוכריות זה דבר טוב, אבל לבחור בן 24 כדאי שיהיה בעיקר חלבונים, והכי חשוב זה פעילות גופנית. גם למוח,
זה עושה כל הזמן.
גם למוח וגם להורדה במשקל.
כן.
אוקיי.
יופי, תודה רבה.
בבקשה כנרת. כן, ומי איתנו?
הלו?
כן, שלום.
שלום לך, פרופסור קרסו, מה שלומך?
ברוך השם, יום-יום.
יופי. אני, שמי דני, אני רוצה לדבר עבור אשתי.
כן.
היא בת 75.
אני שומע.
כן. התגלתה לה, עקב תלונה של סחחורת, מפרצת במוח, ב-CT, ואחר כך היא עברה MRI, ואחרי ה-MRI הוחלט לעשות לה צנתור הבחנתי.
כן.
כן. בצנתור ההבחנתי הוחלט על ידי צוות של רופאים שהיא צריכה לעבור צנתור
טיפולי. ולהכניס סליל, להכניס לסטנט.
כן, בדיוק, נכון. כן. באמת אמרו גם שזה כאילו צנתור קצת מורכב, כי הרופא הזכיר שזה לא בדיוק מפרצת הרגילה שהם בדרך כלל נפגשים, אלא זה משהו קצת יותר חריג.
יכול להיות בהתפצלות של כלי דם, ולא...
כן, נכון, אני גם כן ראיתי את זה בתמונה של ה... זה בדיוק מה שאתה מתאר.
כן.
ולכן הוא אמר, צריך לעשות סלילים ותומכן, איך זה נקרא, לא משנה.
סטנט זה תומכן, כן.
כן. עכשיו, תראה, יש פה איזושהי בעיה מורכבת. מצד אחד היא מאוד פוחדת, אני מבין אותה, כן? ומצד שני, הרופא אמר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שצריך לעשות את זה לא בלחץ, כן? עוד 3 חודשים, עוד 3 שנה. אבל הוא הסביר לה
זה יכול להתפקע. זה יכול להתפקע. אם לא עושים את זה, זה יכול להתפקע, ואז זה דימום מוחי.
בדיוק.
אשתך סובלת מלחץ דם גבוה?
לא, להפך. להפך.
לחץ דם נמוך. זה יתרון, זה יתרון. תגיד לי משהו אחר. למה עשו לה את ה-CT הראשון?
את ה-CT הראשון, היא פשוט באה לנוירולוג והתלוננה שהיא סובלת הרבה זמן מסחרחורת, וגם איזה טשטוש מסוים בראייה, וזה הפחיד אותה, אז הוא נתן ל-CT.
אגב, לא בטוח שהנאוריזמה, קרוב לוודאי שהנאוריזמה היא לא הסיבה לסחרחורת ולטשטוש הראייה.
נכון, נכון, הסביר את זה גם הרופא המצנתר.
האנוריזמה התגלתה במקרה בבדיקה שעשו, ואני מניח שבדיקת המוח של השאר המוח תקין.
כן, בדיוק. עכשיו תראה, נשאלת פה שאלה. מצד אחד הוא אמר שזה לא באיום, כן? מצד אחד הוא אמר שאם היא לא תעשה את זה תוך שנה, שנתיים, גם הגיל לא יוכל לאפשר אחר כך את הצנתור הזה. אז הוא אומר, ואז היא תהיה כאילו, תהיה לגורלך, מה שנקרא. מצד שני, היא מבינה שהיא צריכה לעשות את זה, והיא פוחדת. היא שואלת אם הפחד, וסובלת גם מדיסטמיה, היא שואלת אם הפחד הזה הוא לא יכול להיות גורם לא טוב בצנתור עצמו.
לא.
זה יכול להשפיע על הצנתור.
אם דיסטמיה זה מצב שמצב רוח קצת דיקי, לא דיכאון,
נכון, נכון.
קצת מצב רוח לא משופר וככה רדוד קצת לפעמים.
נכון.
איך שאנחנו בשפת העם קוראים דיקי.
נכון.
תשמע, זה לא משפיע על שום דבר. זה לא משפיע על הצנתור, זה לא משפיע על תוצאות הצנתור.
היא בסך הכל מורדמת, ולא...
כן. אני חושב שדווקא החשש שיש לה משהו במוח, ושזה לא טוב, הוא יכול להחמיר את מצב הרוח הלא טוב.
נכון.
כלומר, יכול מאוד להיות שמתעשית הפעולה. עכשיו, לאנשים בדרך כלל, עם לחץ דם גבוה, הסיכון יותר גדול מאשר לאנשים עם לחץ דם נמוך.
אצלה לחץ דם ממש נמוך, 110 על 70, 60, משהו כזה.
עכשיו תשמע, אני לא זוכר בדיוק את הסטטיסטיקות, מה הסיכוי, ואני גם לא ראיתי את הבדיקות כדי לדעת מה גודל האנוריזמה. רק נגיד למאזינים שלנו, רק שנייה, שהאנוריזמה זה התנפחות של כלי דם, ואני אסביר. כלי הדם שלנו הם צינורות, כמו צינורות של מים, כמו צינורות של צינור רגיל. אלא שהכלי הדם שלנו בנויים משלוש שכבות. שכבה חיצונית, שכבה אמצעית ושכבה פנימית. לפעמים באזורים מסוימים, ולפעמים יותר באזורי התפצלות של כלי דם, חסרה השכבה הפנימית, שהיא שכבה צירקולרית, היא שכבה שכמו היקפית, שמגלגלת ושומרת על הנפח של כלי הדם. וכשהיא חסרה, בלחץ דם, לפעמים המקום מתנפח והולך ומתנפח, ונוצר בלון מסוים, בגלל חולשת דופן הצינור. וזה באופן מעשי ותיאורטי עלול להתפוצץ, ואז זה דימום מוחי, וזה מצב, דימום מוחי
הוא
מצב
מסוכן. נכון, זה לחות וכל הדברים.
בדיוק, ולכן כשרואים דבר כזה, בעבר היו עושים ניתוחים, והיו שמים קליפסים, וזה היה ניתוח גדול וניתוח מסוכן. היום ישנה מיומנות של צנתור, והכנסת תומכן דרך צנתור. הפעולה היא נחשבת לפעולה יחסית בטוחה, עם תוצאות טובות. ואני הייתי מרגיע אותה ואומר לה, המחשבה שלי היא לא רק מחשבה על המוח. המחשבה שלי היא גם מחשבה על מצב הרוח. כי נכון. כשאדם יודע שהוא הולך כל הזמן עם, אני, עם, 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 עם משהו
עם,
במוח
עם שעלול... מתפקת, עם פצצה מתפקת, מה שנקרא.
בדיוק, עם פצצה שיכולה לי, אני לא רציתי להשתמש במילה הזאת,
לא,
לכן,
לא,
לכן גמגמתי קצת, כן. כן? עם פצצה שיכולה להתפוצץ כל רגע, אז הוא בחרדה כל הזמן, אז נוסף למצב...
זה מה שאני מסביר לה באמת.
אז לכן, אני, ואם היא בידיים טובות, אני הייתי עושה את הצנתור הזה, מתפטר מזה, עושה על זה וי, וממשיך לחיות עד 120 חיים רגועים ושקטים.
רק שאלה אחרונה בקשר לזה.
כן.
אפשר ללכת לעשות חוות דעת שנייה?
לא אפשר, כדאי.
כדאי, כדאי לעשות, נכון? לפני שעושים את זה, כדאי להתייעץ עם רופא מומחה.
כדאי, אני מניח שראה אותה רופא מומחי, אבל הייתי הולך לעוד נוירוכירורגים או לעוד רדיולוגים שעוסקים במוח. יש רדיולוגים שעושים אינטרוונציות, כלומר שעושים צינטורים, שמכניסים סטנדים, שכשיש אירוע מוחי הם שולפים החוצה את הטרומבוס, והייתי מתייעץ עם אחד מאלה.
כן, אוקיי, בסדר.
אוקיי. כל
דוקטור,
טוב,
תודה רבה
כן,
לך,
טוב,
הרבה
דני.
תודה.
כל טוב. כן, טוב. ומי איתנו? הלו?
הלו,
שלום.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
קודם כל, המון תודה למאירה שהעלתה אותי לשידור.
בבקשה, אני מודה בשמה.
רציתי לשאול לגבי בחור בן 30, שיש לו סיור יתר בגוף.
כן.
ומצד שני, התחלה של התקרחות בקרקפת. לא כל כך ברור לי למה הגוף כזה סלקטיבי כשמדובר בשיער גוף. מה ההיגיון בזה? כאילו, איך הגוף...
ההיגיון הוא היגיון הורמונלי. השיער, ההתקרחות בקרקפת היא דבר, היא סוג אחר. קודם כל, שיער הקרקפת הוא שונה משיער הגוף. שיער הגוף הוא דבר גנטי, בדרך כלל משפחתי, ושיער הקרקפת הוא דבר גנטי, בדרך כלל משפחתי. עכשיו, יכול להיות שצער הגוף הוא קיבל מהסבא מצד האבא, וצער הקרקפת מצד האמא, אבל יכול להיות שהוא קיבל את שניהם מאותו צד. שיער הקרקפת קשור לסוג אחד של הורמון, שסך הכל טסטוסטרון והנגזרות שלו הם החומרים שמשפיעים על תסעורת בגבר. עכשיו, הרבה פעמים שיש משפחתיות וחסר חומר מסוים, סוג מסוים של טסטוסטרון, יש התקרחות גברית. ויש תרופות שאפשר לקחת אותם כדי למנוע את ההתקרחות הגברית. ואז שמים אותם, מרוחים אותם או לוקחים אותם בכדורים. יש כדור שנקרא למשל פרופסיה.
יש משהו אבל שלא מצריך
לקיחה
של תרופות?
כן, אבל הוא יעיל פחות. יש מינוקסידין ומינוקסי וכל מיני דברים כאלה.
הוא לא רוצה את הדברים.
אז עכשיו תגידי לו שאני מקרחת מאז שאני זוכר את עצמי ואין לי שום טענות.
אבל אתה יודע, בחור צעיר, זה אני לא...
לא, 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 גם אני קרח מגיל צעיר, לא התקרחתי בגיל 60.
לא, לא, אני גם חושבת שזה יפה. אני צוחק, אני צוחק.
לא, לא, אני באמת צוחק, אני מבין את התחושה שלו, וזו תחושה משותפת להרבה גברים. וזו תחושה נורמלית, אבל אין הרבה מה לעשות. הוא לא רוצה כדורים, והוא לא רוצה למרוח חומר על הראש, אז הדבר היחיד
זה... חומר הזה על הראש יעזור?
לא כמו הכדורים.
ואיך זה עובד? ומה זה עושה?
מה המנגנון? הורמונלי.
הבנתי.
המינוקסיות, החומר שמורחים על הראש הוא לא הורמונלי, זה מנגנון אחר לגמרי. זוהי תרופה שבמקור היא תרופה ללחץ דם, שמשתמשים בה לשימוש מקומי ואז היא לא משפיעה על לחץ דם, והיא מסתבר שהיא מעכבת נשירת שיער. היא טובה גם...
זה אומר לפי ההיגיון שלי שזה כאילו בעצם הכל עניין של זרימת דם.
לא, 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 ההיגיון הזה הוא לא נכון, זה עניין גנטי הכל, עניין של מבנה גנטי, ואני מניח שבעוד מיליון שנה כולנו נהיה קרחים. כי אין לנו שום צורך.
אם זה עניין גנטי, איך בעצם תרופה ללחץ דם משפיעה על הכרכפת?
איך, אם זה דבר גנטי, כי גנטיקה אנחנו יכולים להשפיע על המשמעות שלה. אם לי יש גנטיקה להיות שמן, כי אמי זכרה לברכה הייתה אישה שמנה ואבי היה איש מלא, והגנטיקה שלי היא להיות שמן, ואם אני לא עלינו, הייתי נמצא במחנה ריכוז או במחנה עבודה בלי אוכל, אז הגנטיקה לא הייתה יוצאת מהכוח אל הפועל.
אז עכשיו, מה שזה עושה בעצם זה ממריץ את הדם?
אז לא קשור לדם. הדם אצלו בראש בסדר גמור. לא יותר מדי ולא פחות מדי. זה, המבנה הגנטי, יש לנו גם מה שנקרא אפי גנטיקה. כלומר, יש לנו דבר שאותו גן בתנאים מסוימים עובד בצורה אחת, ובתנאים מסוימים עובד בצורה אחרת. כלומר, הגנים, יש גנים שהם מגיבים לסביבה. אז אם הגן הזה בסביבה הזאת יכול להתבטא, הגן של הקרחות בסביבה של המינוקסי נגיד, יכול להתבטא פחות טוב, אז יותר לאט תהיה הנשירה. אבל אם תשאלי אותי, בגיל 50, הוא יהיה אבא שלו קרח?
כן.
כן, אז בגיל 40-50, הוא יהיה בדיוק כמו האבא. לא חשוב מה שהוא יעשה, אלא אם הוא ייקח באופן קבוע את הפרופסיה.
דרך הפה.
דרך הפה, בכדורים.
הבנתי. טוב, עוד שאלה.
בבקשה.
משהו שקשור לשימוש באוזניות שהוא נורא מוזר. אם אני שמה את האוזניות באוזניים,
כן.
אז אני, סתם רק בצד שמאל למשל, כן?
כן.
אז יש לי טינטון באוזן ימין, אבל אם אני שמה את האוזניה בצד ימין, אין טינטון בצד שמאל. יש איזה הסבר?
כן.
והוא?
את שמה את האוזניה רק בצד ימין, את שומעת רעש בצד שמאל. כי את חסה, יש לך הבדלים, יש לך כנראה טינטון שאת לא מרגישה אותו בצורה קלה באחת האוזניים. וכשאת ממסכת אוזן אחת, הוא בולט יותר. אז באוזן הזאת שאת אומרת שאת שמה את האוזנייה בצד ימין, את שומעת בצד שמאל.
את שמה את האוזנייה בצד שמאל, הטינטון הוא בצד ימין, אבל לא, okay. זה לא קורה.
אז הצד ימין שלך יש איתו בעייתיות קטנה, ויש איזה רעש עדין שם שאת לא שומעת אותו, כשיש זה. זה בדרך כלל מנטרל, כי אנחנו למעשה, יש לנו שני חצאי מוח. ואנחנו שומעים, זה כמו ראייה. יש לנו עין בצד ימין ויש לנו עין בצד שמאל. וכשאני מסתכל אני רואה תמונה אחת.
יש בזה קשר לפגיעה בעצם בצד ימין?
יכול מאוד להיות, אני לא הייתי קורא למילה פגיעה, כי פגיעה זה משהו חמור. בואי נגיד רגישות של עצב.
רגישות של עצב. מה שמזכיר לי שפעם שאלתי אותך שאלה לגבי הזרקה של בוטוקס מתחת לגבה.
כן.
אם זה יכול לפגוע בעצב או לעשות אותו רגיש יותר או לשנות את המבנה פנים בצד ימין של הפנים?
זה יכול לשנות את המבנה פנים בוודאי. משום שמזריקים בוטוקס, הבוטוקס משתק את, את השריר. ואז אם מזריקים מתחת לגבה, אז הגבה יכולה לעלות. אם מזריקים מעל הגבה, הגבה תרד. כלומר, אנחנו לפעמים משתמשים בזה כשיש גבות אסימטריות. לפעמים אנחנו רוצים לפתוח טיפה את העיניים, אז אנחנו מזריקים למטה, ולפעמים זה גם גורם לתופעת לוואי, שהיא צניחה של האף-אף.
אז כלומר, יכול להיות שיש קשר בין...
בין הראייה, לא, לא, בין הראייה לשמיעה באוזן אין שום קשר.
לא, לראייה, בין
הטינטון
באוזן ימין
לזרקה
בצד ימין.
ממש לא, בטוח לא.
הבנתי.
אין שום כיף. טוב.
המון תודה.
כל טוב, בבקשה. כן, ומי איתנו? הלו? כן, שלום.
שלום, בחר פרופסור קרסו. תודה רבה שחברתם אליי.
בבקשה, אם יש לי הכבוד.
מדבר מיכאל.
כן, בן כמה אתה מיכאל?
אני 65.
כמה? 65?
65, כן.
כן, מה השאלה?
יש לי שאלה, אני לוקח התוזת 10.40.
התוזת, כן, רק שנייה אחת. התוזת 10.40?
כן.
אוקיי. תכף אני אסביר מה זה התוזת. 40, כן.
ופחות או יותר ממתי שהתחלתי לקחת את זה, אני מרגיש כאבי שרירים ביד שמאל. השאלה אם זה
נובע,
אם זה מהכדור,
ומה ניתן לעשות? תראה, הדרך היחידה לדעת אם זה מהכדור או לא מהכדור, זה להפסיק את הכדור, אבל התוזת, כן. היתרון של התוזת, בוא נגיד ככה, אני אדבר שנייה אחת, אני אחזור על דבר שדיברתי באחת התוכניות. הכולסטרול בגוף שלנו נוצר בכבד. הכבד מייצר את הכולסטרול, מפריש אותו, אני מדבר באופן כללי, צינורות המרה, נשאר בכיס המרה, וכשאנחנו אוכלים ארוחה שומנית, הוא מופרש לכבד, מופרש למעי, והוא עוזר עם מיצי המרה לעכל את האוכל. ואז הכולסטרול שמופרש ביחד עם מיצי המרה, נמצא במעי, ונספג חזרה דרך המעיים לדם. עכשיו, יש לנו תרופות שהן סטטינים, משפחת הסטטינים. מה עושים הסטטינים? הם מעכבים או מורידים את הפרשת, את יצירת הכולסטרול. ואז נוצר פחות כולסטרול, ואז מופרש למעי פחות כולסטרול, ונספג לדם פחות כולסטרול. יש תרופה אחרת, שהיא תרופה שמעכבת את ספיגת הכולסטרול מהמעיים לדם. התוזת זו תרופה שמורכבת משני החומרים האלה, ש-40 מיליגרם שאתה מקבל זה הסטטינים. אז יכול מאוד להיות שזאת הסיבה לכאבים, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, ברוב המקרים, אם יש כאבי שרירים, הם כאבים סימטריים, ולרוב הם ברגליים. כלומר, לא נראה לי שהכאב שיש לך ביד, קשור לאטוזט. הדרך הבטוחה והיחידה לבדוק את זה, היא להפסיק אטוזט לשבועיים שלושה, ולראות אם הכאבים חולפים. לדעתי, הכאבים שיש לך ביד, מקורם או מעמוד השדרה הצווארי, או מהכתף, או מהשריר עצמו, מהיד עצמה. כל הסיכויים, בוא נגיד, אם אני צריך להמר, בלי לבדוק, ב-90% הבעיה היא בעיה צוורית, וב-10% היא בעיה שקשורה לכדור.
כן. עכשיו, זה יכול להיות רק ביד אחת?
בוודאי, מה?
הכאבים, כאבי שריר?
כאבי שרירים זה מעמוד השדרה הצווארי, בוודאי זה יכול להיות מצד אחד. לכן אני אומר, אם זה מהסטטינים, לרוב זה סימטרי.
כן.
אבל אתה יודע, הגוף הוא לא שעון שוויצרי, לרוב זה סימטרי, כן. ולרוב זה מופיע כן. יותר ברגליים מאשר בידיים. יכול להופיע בכל השרירים, אבל לרוב זה יותר ברגליים.
כן. בהתחלה אני קיבלתי רק את הסטטינים בלי בלי האפר של
כן, של האטוזט, כן.
כן. ולא היה לי, לא הגשתי כאבים. אולי כדאי לנסות לקחת רק את הסטטינים לבד.
זאת לא הסיבה לכאבי שרירים. אני חושב שכדאי לבקש מהרופא, לבדוק לך את עמוד השדרה, לראות באיזה מקום הכאבים. הבעיה שלך ביד להערכתי בסבירות מאוד 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 גבוהה, קשורה או לעמוד השדרה הצווארי או לכתף, הקרנה מהכתף, לא קשורה לאטוזט.
עכשיו, הרופא שלי אמר לי שבמקום לקחת כל יום, שאני אקח 5 פעמים בשבוע, זאת אומרת, בשלישי ושבת לא לקחת. זה יכול להיות איזה מודד משהו, לראות אם יהיה לי הטבה או לא, שזה לא קשור.
תראה, כל זמן שיש לך את החומר בגוף, ואם זה, אני אומר לך עוד פעם, הסיכוי שזה מהאטוזט הוא שואף לאפס, אבל אתה יכול לעשות את זה, זה לא... אני הייתי בכלל, תראה, לא יקרה שום אסון להערכתי, אני לא רופא שלך, אבל אני לא ממליץ, אני רק אומר מניסיוני, לא יקרה שום אסון אם חודש שלם או 3 שבועות תפסיק לגמרי האטוזט. מקסימום טיפה הקולסטרול יעלה, ואחרי עוד 3 שבועות הוא ירד שוב פעם אם תיקח את ה... את הכל, את הכדורים.
אני קיבלתי בתוספת של ה-10% הזה, אני קיבלתי את זה בגלל שהרופא ראה שיש לי יצרות בעורקים, בעורקי הצוואר של 50%, לפני כמה זה היה, וגם עכשיו זה נשאר 50%. אני מפחד בכלל להפסיק את הדור, אולי...
אני רוצה להגיד לך, 50% של יצרות בעורקי הצוואר בגיל 65, זה דבר שאני רואה אותו בשכיחות מאוד 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 גבוהה. זה לא, אנחנו מתייחסים,
אם אני אשים את הכדור לשבועיים שלושה, זה לא,
להערכתי לא, אבל תבקש את האישור של הרופא שלך כמובן.
כן, בוודאי, בסדר גמור.
כן.
אפשר עוד שאלה קטנה לשאול?
בבקשה, בבקשה.
בקשר לריפלוקס?
כן.
אני, לפעמים אני מוצא סוכריות מנטה, השאלה אם זה בריא לדברים האלה, אני מנסה להימנע מחמוצים, או מדברים ש... יכולים לגרום
לחומציות. השאלה שלי היא, תראה, הגוף שלנו הוא מוזר, והוא כן. פועל בצורה שונה אצל כל אדם. ישנם אנשים שאוכלים עגבניות, וזה עושה להם חומציות וריפלוקס. יש אנשים שאוכלים מנטה חריפה, ולא קורה להם שום דבר.
כן, לא, משהו עדין אני לוקח.
מה?
הדין, אני
לוקח
מנטה, הדין מאוד.
וכשאתה מוצא סוכריית מנטה, אתה מרגיש צרבת, אתה מרגיש יותר רפלוקס?
לא, שום דבר.
אז תמשיך עד 120 עם סוכריות מנטה, כן? לעומת זה...
איזה דברים יש להימנע?
תראי, מה שבדרך כלל עושה חומציות יתר, זה כל מיני דברים של מאפים של שמרים עם חמאה או עם מרגרינה. בורקס, רוג הלך, בייג הלך, כל הדברים האלה עם לך בסוף, כן?
כל הלך.
כל הדברים המתוגנים, כן? אישון, קפה, שוקולד. אלה דברים שבדרך כלל עושים חומציות יתר.
אבל זה... קצת קפה ביום.
אבל עוד פעם. תראה, אני סובל מריפלוקס. ואם אני אוכל חתיכת שוקולד קטנה, אני חוטף את צרבת החיים שלי. לעומת זה, אני שותה 3 כוסות קפה ביום, ואחרי קפה, אם אני שותה קפה בבוקר או בצהריים, אין לי רפלוקס. אם אני שותה קפה בערב, יש לי רפלוקס. אז לכן צריך לשאול את הגוף, לא את הרופא. זה הכל עניין של ניסוי ותהייה. קפה כן. אתה יכול לשתות בבוקר, אם אתה שותה כן, אותו. כן. עכשיו, אל תחשוב שחלב מנטרל את החומציות.
כן.
מוצרי חלב עושים חומציות. מוצרי חלב ברגע הראשון ששותים אותם הם מנטרלים חומציות, אבל אחרי חצי שעה הם דורשים חומציות כדי לעכל את החלב, לגבן אותו כדי שנוכל לעכל אותו, ואז מופיעה חומצה או צרבת אצל מי שרגיש, לא אצל כולם כמובן.
כן. ומה עם יוגורט? יוגורט גם יש לו השפעה.
אז אני אומר ככה, תשאל את עצמך, אל תשאל אותי. תנסה יוגורט ותראה.
העניין
הוא
שאני לא מרגיש
שום
דבר, אני לא מרגיש חומציות עלה לי אף פעם.
אז מה אתה מרגיש?
אני מה שאני כן מרגיש, זה פתאום אני מרגיש שרידות גדולה, ואז אני בא לרופא, הוא אומר לי, יש לך רפלוק.
אז עוד פעם, אז בוא תראה. קודם כל, אפשר לבדוק את זה על ידי לקחת תרופות שמורידות טיפה חומציות.
כן, אז
דבר
אז
שני, דבר שני, החומצ... אתה נח אחר הצהריים.
חצי שעה בקושי.
לא, כי מה שאני אומר זה ככה. אני מציע לאנשים, קודם כל, ארוחת ערב לאכול מוקדם.
כן.
ב', בארוחת ערב לא לאכול שום דבר שעלול לעשות להם צרבת, או, או, חומצ... או שדורש חומציות.
כן.
כי רוב החומציות, רוב הרפלוקס, הרפלוקס מוחמר בשכיבה.
כן.
כשאתה רוב היום יושב ועומד, אם אני היום בבוקר, אם אני עכשיו נגיד בבוקר, יאכל קרואסון שעושה לי צרבת בדרך כלל, ושתי קפה שיכול לעשות לי צרבת, ואני אסתובב ואלך, הסיכוי שיהיה לי רפלוקס הוא הרבה יותר קטן, מה שאם אני אקח את זה, יאכל את זה בצהריים, ואלך לעשות סיאסטה וישכב ויקרא איתו.
כן.
אז שכיבה...
בצהריים אני נח תוך כדי ישיבה. אני יושב בספה ונח.
אז מצוין, אז אין שום בעיה. אם אתה יושב ב-90 מעלות, או אפילו ב-45 מעלות, אנשים עם רפלוקס חזק ועם צרבות, ועם רפלוקס שעולה להם למעלה, בדרך כלל הם ישנים באופן טבעי בזווית של 45 מעלות. הם מסדרים להם את הקריות בצורה גבוהה, שהם יוכלו לשכב גבוה.
כן, בסדר גמור.
אוקיי.
אני מודה לך מאוד, פרופסור, אני מאוד מחכים מהתוכנית שלך.
כל טוב לך.
מהתוכניות. כל טוב לך, תודה רבה. תודה.
כן, אוקיי, אם כבר מדברים על תוכניות, אני מזמין אתכם גם להאזין בימי שני, ב-10 בלילה, מדי שני, בתוכנית קרסה ובוזגלו, שאנחנו מדברים לא על רפואה, על רגשות, על אהבה, על פרפסיכולוגיה, על פילוסופיה, על כל מיני דברים, מביאים אנשים מאוד מעניינים, מראיינים אותם, שומעים מוזיקה יפה, כל יום שני, מדי שני, בין 10 ל-11 בלילה. ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו, כאן רפי קרסו, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. אני רק מזכיר לכם, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו.
איתנו על הקו, אבי שגיא.
כן, שלום לך אבי. כן, אני איתך.
שגיא בן 73,
מתחתיקווה. יופי, כן אבי, אני איתך.
אני כבר לפני שנה, שנה וחצי, סבלתי מכאבי בטן.
כן.
ועשו לי סיטי, וראו שיש לי תוספתן מודלק.
אוקיי.
עכשיו, בגלל שעברתי צנתור לפני כשנה בערך, אז לא נתנו לי לעשות את הניתוח אז. אבל כל חודשיים
שלושה, סבלתי לא פעם. ונתנו לך אנטיביוטיקה?
נתנו לי אנטיביוטיקה מאוד מוגברת, כן.
כן, לווריד, אני מניח.
לא, עם שני סוגים.
אוקיי.
וכי כל כמה חודשים, שוב דלקת, ושוב כאבי בטן, ושוב ושוב, שלוש פעמים. עכשיו הייתי כבר פעם רביעית כבר, באותה תופעה.
נו, אז למה שלא תעשה ניתוח ותגמור מזה?
אז זהו, אז סוף סוף החליטו לעשות את הניתוח. אז עשו לי ניתוח, אתמול.
כן.
בשעה כזאת כבר הייתי בהתאוששות.
כן.
עכשיו אני בבית, שחררו אותי הביתה.
כן.
נתנו לי מכתב שחרור, ללא המחיות, ללא כלום, והם לא עונים במחלקה בשביל לשאול. והרופא של המדינה, שקוראים לו פרופסור רפי קרסו, אני מניח שיענה לי.
נענה לך לכל השאלות, אנא שאל בני, איך אומרים, שאל בני ונען.
כן, אבל אני לא נען, אני מהמרפסת. באמת במרפסת.
כן, ואני מהאולפן, זה בסדר.
אוקיי.
תשמע, עשו לך ניתוח. הניתוח עבר בשלום. כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. ניקו לך שם את כל המקום. עכשיו, למעשה, אין לך, מחר אתה יכול, עשו לך אותו אתמול, אתה יכול, יש שם איזה פלסטר קטן, אני מניח.
כן, מוצלב כזה.
מוצלב כזה, אתה יכול להתקלח, כמובן לא לסבן את המקום ולהספיד אותו, לא לשפשף אותו, אלא להספיד אותו עם מגבת ולייבש אותו. זה הוא לא ייפול בדרך כלל. אתה לא צריך, רק לשטוף אם אתה, כשאתה מתקלח. אתה יכול גם להתקלח מחר בבוקר, זה לא משנה. ההחלמה של זה היא מאוד אינדיבידואלית.
זה
בדי, בדי זה כואב, וזה יכול לכאוב, לפעמים זה יכול לכאוב, את יכול להרגיש את המקום גם שבוע, שבועיים. אבל כל יום שיעבור, יכאב לך פחות. בדרך כלל הכאבים נעלמים תוך כמה ימים. לפעמים, למחרת הניתוח, ויומיים אחר כך, יש כאבים שהם יותר בגלל גזים. אני מניח ששתן נתת מאז הניתוח?
ברור.
ופעולת מעיים הייתה לך?
טרם.
אז תשתה הרבה נוזלים. תאכל דברים שיהיה לך נפח לצואה, נפח לצואה, יש לנו גם חיידקים.
אלכוהול, אני יכול לשתות, כמו וויסקי ווטקה, אני יודע.
תראה, אתה יכול לשתות, לא להגזים. נתנו לך אנטיביוטיקה, נתנו לך איזה אנטיביוטיקה או משהו או לא?
לא, רק משחקי כאבים אם יכאב לי עד כדי ככה, אבל הכאב הוא נסבל.
הכאב הוא נסבל, אתה אפילו לא צריך אופטלגין.
אז אני לא לוקח, כן.
אם כואב לך לפני השינה, תיקח אופטלגין. בלילה יהיה לך לפעמים אולי קשה להסתובב מצד לצד.
נכון.
אין שום הנחיות שצריכים לתת.
אז אין שום דבר מיוחד.
שום דבר מיוחד.
מכון כושר עוד שבוע, שבוע?
לא, מכון כושר תחכה לפחות שלושה שבועות.
שלושה שבועות.
כן. זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות הליכות, או דברים כאלה, אבל...
הליכות באיזי, אני יודע.
כן, זה אתה יכול לעשות, אבל להרים משקולות, ולעשה ללכת למכון כושר, הייתי מחכה לפחות שלושה שבועות. מתי הזמינו אותך לביקורת?
עוד חודש. אם לקחו את העסק הזה לביופסיה.
אז אני הייתי מחכה עם המכון כושר, עד שאתה הולך לביקורת אליהם.
הבנתי. טוב. מה יהיה ביער ויריה? שורף שם הכל, שרוף, המלון גם בנשרף. פעם אחרונה ראיתי אותך לפני 10 שנים שם.
יכול להיות, כן. מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות? זה בדיוק באזור שם, של היער, של המלון.
כן. תשמע.
לפני 10 שנים אני זוכר שראיתי אותך שם.
כן, יכול להיות.
ככה, היית עם כל העובדים, ואפילו מזגת לי וויסקי.
כן, לקחתי אז את הצוות שלי.
כן, אני זוכר, היית עם הצוות שלך. ויש חדש מדוקטור אילן זהבי.
תודה רבה, תודה, תמסור לו בחזרה. איש יקר, איש יקר
ומפנד. מאוד יקר.
אוקיי, כל טוב לך.
טוב, תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור
קרסו,
כבוד הוא לי.
בואי נתחלק בכבוד ונגיד שהוא משותף.
מקובל.
אוקיי.
שמי אסתי,
כן.
אני בחודש הבא בת 73,
כן.
הבעיה שלי, מה שיש לי, יש לי, זה אורתופדי.
אוקיי.
יש לי שני דברים, דבר ישן, ותיק, שיש הכל ברגל סבול, יש לי ציסטה ברגר, ציסטה בייקר.
בייקר ציסט, כן.
יש לי את זה כבר יותר מ-10 שנים, רואי, זה... גדל, כן. לא מפריע לי, אסתטית, אבל לא מפריע לי.
אז את כן? עשית שום דבר.
כן, אמרו לי שזה של ספורטאים, אני באמת הייתי ספורטאית פעם, ועבדתי כל השנים בעבודה על הרגליים, ועם עקבים, כנראה שזה...
זה כנראה עזר לזה.
נכון. זה דבר אחד. עכשיו הדבר השני, שבערך לפני איזה חודשיים, בקרסול שלי, השמאלי, איפה שהעצם, קרה לי כנראה דלקת. זאת אומרת, התנפח לי דלקת, התנפח לי שם. אני חושבת שזה אני עושה יוגה, אני מתאמנת ואני עושה הרבה יוגה. לדעתי זה קרה מהכלב מביט למטה, כלב מביט למעלה, שאני...
לא, בואי תסבירי לי עוד פעם, אני לא בדיוק תפסתי את מה ש...
בקרסול.
עכשיו, בקרסול, בקרסול, בחלק ה... כשאת עומדת על הרצפה.
כן, איפה שהעצם הבולטת.
איפה שהעצם הבולטת, מימין, משמאל או מאחורה?
משמאל. לא הפנימית, אלא
החיצונית,
משמאל.
יש מה שנקרא פטישון. יש לנו, כשהרגל עומדת, האם זה, הכאב הוא נוגע ברצפה?
לא.
לא שם, בקרסול, בקרסול יש שתי בליטות משני הצדדים.
נכון, אז השמאלית.
אוקיי, זה הפטישון או המלאולוס, כן.
כן, השמאלית.
כן.
ומסביב לזה התנפח לי. אוקיי? וזה גרם לי
כאבים. כן. האם יש לך ארטריטיס? דלקת פרקים?
לא.
למה אני שואל? כי שני הדברים האלה יכולים להתאים, גם הבקר ציסט, הציסט על שם בקר, יש הבליטה הזאת, היא שכיחה יותר אצל חולים שסובלים מדלקות פרקים. לכן אני שואל.
אז אין לי.
אין לך. עכשיו, האם את הקמת את הרגל או קיבלת מכה?
לא, שוב אני חוזרת על מה שאני חושבת, שזה מכיוון שאני ביוגה, אתה יודע.
כן.
אני חושבת שהיה עומס רב מדי.
יכול להיות.
כן, ו...
שאלה, המקום נפוח, אדום, חם?
לא חם, הוא התנפח. בהשוואה לרגל
השנייה, כן.
אז רואים שהוא נפוח יותר.
אוקיי, רק נפיחות, רק שנייה, רק נפיחות. אין אודם והמקום לא חם.
לא, אין אודם, לא חם, לא החליף צבע שם. הלכתי לאורתופד, בדק לי, עשה ככה וככה ומשך וכל זה, ודיבר, דיבר, דיבר, ובסוף הוא אמר שלא קשור, ובסוף הוא אמר לי, נתן לי אנטיביוטיקה, אני לא זוכרת אפילו איזה כדורי אנטיביוטיקה, לקחתי אותה.
אני לא בטוח שזה היה אנטיביוטיקה, אני חושב שזה היה אנטי-דלקתי.
אולי אנטי-דלקתי?
כן.
לא יכול להיות אפילו איך השם, לקחתי אותה.
יכול להיות אטופן, ארטופן, נרקוקסיה, אמר לך לקחת שבוע ימים.
כן, בדיוק, בדיוק. אני בדרך כלל לא לוקחת שום דבר, אז אני, אתה יודע, אני עושה דלית מייד.
תקשיבי, קצת וולטרן או קצת קטו ספרי, לעשות מסאז' במקום.
הייתי?
אני איתך, זה מה שאני אומר לך.
כן.
כן, קצת משחת וולטרן.
עוד שנייה.
אני לא עוזב אותך, אל תדאגי. אסתר, אני איתך, לא עוזב אותך. הלו?
כן,
היה איזה נתק בשידור, אני לא עוזב אותך.
אוקיי, אני מקשיבה לך.
מה שאני אומר, זה שלפעמים בגלל תנוחה, בגלל לחץ במקום, בישיבה מזרחית בצורה מסוימת, כשהמקום הזה לחוץ לרצפה, עומס יתר יכול לגרום לנפיחות מקומית. אם אין חום מקומי ואין אודם, אז זאת לא דלקת שדורשת אנטיביוטיקה, אבל זה, לפעמים זה דלקת שדורשת טיפול אנטי-דלקתי. טיפול אנטי-דלקתי, אני אישית לא אוהב לתת בכדורים, ואם זה מקומי, אני אוהב לתת את זה במשחה, בקרם, בג'ל, בספרי, ויש הרבה דברים, כמו אני הזכרתי את הקטו ספרי, או את הוולטרן ג'ל, שהם מורחים במקום ועושים מסאז' פעמיים שלוש ביום, וזה חולף.
אוקיי. עכשיו אני רוצה רק להוסיף.
בבקשה.
הלכתי לרופא פעם נוספת, ושהוא ראה שלא היה שינוי, הוא שלח אותי לפיזיותרפיה. הייתי בפיזיותרפיה פעמיים, פעם שנייה הייתי השבוע, היא עשתה לי אולטרה, עם מה שקוראים לזה אולטרה סאונד, כאילו את הדלקת
לפזר. כן.
נכון?
אולטרסאונד זה נראה כמו מיקרופון קטן שהיא עשתה מסאז' עם זה, כן.
נכון, ויש לי עוד שתי פגישות איתה.
מצוין.
כן, וקבעתי עוד תור, שזה ייקח חודש בערך, לרופא אורתופד נוסף, לשמוע סקנד אופיניאן.
הלו?
למה?
לא, אני לא שמעתי.
אני אומרת שגם קבעתי תור, שנקבע לי לעוד חודש בערך, לרופא אורתופד נוסף, כדי לשמוע second opinion, ולמה
אני חושב שאת תבטלי את התור, כי אני חושב שעד עוד חודש את תהיה בריאה, אבל למה עשית את זה?
למה עשיתי את זה? כי יש לי, קשה לי למשל עכשיו לעמוד רק על רגל שמאל למשל, כאילו להניף על הרגל, גם בגלל הציסטה, זאת אומרת אני מרגישה אי נוחות בציסטה, וגם בגלל בגלל הזה.
אף פעם לא קרה אסון שהזמנת, שהם הולכים לרופא נוסף לסקנד אופיניאן. אני לפעמים ממליץ אפילו לחולים שמגיעים אליי, ויש להם, אתה לך לעוד רופא, שמע עוד דעה, תרגיש יותר בטוח. בסדר גמור, אסתי.
כן, אבל רגע, יש לי שרק רציתי להגיד לך.
כן. הלו, כן.
כן, מילה אחת עוד. מכיוון שהרגליים שלי, אני משתמשת רק ברגליים שלי, כי אני כל זמן הולכת ממקום למקום,
כן.
אז אני עולה 40 ו-66 מדרגות כל יום.
זה רק בריא.
כן, אז זאת אומרת, זה הציסטה שקצת כואבת, ואז זהו, זאת אומרת, אם אני מודעת לזה, אז זה בסדר לא לעשות כרגע שום דבר.
אל תעשי כלום, תמרחי, משחה, תרגישי טוב, ובנדדעתי תוך חודש, כל הכאב בנפיחות ברגל, רק תיזהרי, כשאת עושה יוגה, או שלא יהיה לחץ על זה.
כמובן.
וקרוב עובדה יסתדר. ואם לא, אז צריך לעשות צילום או אולטרסאונד.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
כל טוב. תודה רבה לך.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
אני קרמלה.
כן.
3.
כמה?
7-3.
7-3, כן.
שאלה, יש לי זה. עברתי ניתוח גב.
כן.
עובדת משברי דחיסה.
כן.
עשו לי ניתוח ב3 חוליות, ועוד חוליה אחת, נדמה לי 9, לא נגעו בה, אמרו שעדיין שבר, אבל יציב. אין צורך עוד לגוע בו.
רק שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. היו לך שברי דחיסה בשלוש חוליות?
לא בשלוש, שברי דחיסה בגב. יש לי אוסטופרוזיס קשה.
כן. עכשיו, מה שעשו לך ניתוח, זה עשו לך ניתוח קיבוע, או עשו לך ורטרופלסטיקה? כלומר, הזריקו לך צמנט.
קיפופלסטיקה,
זה נקרא? ורטרופלסטיקה. או קיפופלסטיקה.
קשה לי משמעות.
מזריקים, מכניסים מחט ומזריקים צמנט, מזריקים חומר שמרחיב, זה מה שעשו. כן.
לעברר כאילו את החוליות.
כן. עכשיו, מה השאלה?
השאלה היא ככה, אני לוקחת פורטאו על בסיס יומי.
כן, רק נגיד למאזינים, פורטאו זאת זריקה יומית שלוקחים נגד אוסטאופורוזיס, כן.
בדיוק. והשאלה שלי, אם יש סידן בפורטאו, וכמה?
לא, אין סידן בפורטאו.
אין סידן בכלל? האם גורמת בין היתר לכישיון שרירים?
יכולה לגרום לכאבי שרירים.
כי אני מרגישה באופן סימטרי, כמו שאתה תמיד מדגיש, מעל הברך כאבים, בצידי הירחיים. קשה לי כן. לעלות מדרגות.
כן.
וחשבתי אולי להפסיק לזמן מה ולראות איך זה משפיע על הגוף.
תראי, אני, מה שאני הייתי עושה, יש לך הרי רופאה אנדוקרינולוגית שמטפלת בך, והיא המליצה לך על פורטאו.
בוודאי, כן.
אני הייתי ניגש אליה ושואל אולי במקום לקבל את הזריקה כל יום שיש לזה לפעמים תופעות לוואי של כאבי שרירים, כאבי מפרקים, לפעמים, אולי במקום זה לקבל זריקה פעם בשנה, או הקלסטה, או פעם בחצי שנה.
כן.
פרוליה, את מבינה?
כן, רוצה לשמוע את ההיסטוריה טיפה?
כן, כן, ודאי.
התחלתי... ממש לפני שנה, אני הולך לחגוג יום הולדת של המחלה שלי.
כן.
והתחיל בכישיון שרירים.
כן.
המשיך לכך אחר כך שראיתי שחור, קמתי לעשות קפה, אז התיישבתי על הרצפה, ופשוט כבר לא יכולתי לזוז מהרצפה. לבמשך שעה וחצי.
כן.
משם כבר לבית חולים, פוניתי, ושם בדקו בעיקר למה קיבלתי את השחור הזה בעיניים. לא התמקדו כאילו.
טוב, תראי, רק שנייה, אני עוצר אותך רק רגע. רק להגיד, הפורטאו לא מכיל, זה הורמון סינתטי, הוא לא מכיל סידן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, הפסקת חדשות, ואנחנו נחזור אלייך מהעבר השני של השעה. כלומר, ברגע שאני אתחיל את השעה הבאה, תכף מאירה תעלה על הקו, היא תגיד לך מה לעשות, ואנחנו נחזור אלייך מיד בשעה השנייה. זהו, תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, דוד זבולון, אליעזר בן יהודה, בני שאולסקי ובני אלפרין, שעוזרים לי ועושים איתי את התוכנית. אני רפי קרסו, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, פרסומות חדשות, ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו. 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו לשעה השנייה שלנו, איתי אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, דוד זבולוני על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, האחראים על השידור כאן ב-103 FM, בני שאולסקי, וב-104.5 FM, בני אלפרין, הטלפונים שלנו כרגיל, 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, או 1-900-722-103, ואפשר גם לפנות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ואנחנו חוזרים למאזינה הקודמת, שניתקנו אותה באמצע השאלה. כן, קרמלה, אני איתך.
אז עכשיו, כמו שאמרתי לך, לא יכולתי לזוז במשך שעה וחצי, פוניתי לבית חולים, והתמקדו בקטע הזה של למה ראיתי שחור בעיניים.
כן, למה ראית שחור בעיניים, שיכול להיות מכמה סיבות, אבל תכף נדבר עליהם.
אחר כך, היו לי גם קשיים בנשימה. הקשיים האלה, כל הזמן קישרתי אותם לקישיון בשרירים. לא הבנתי מה קרה. עד שהלכתי לרופא, כמובן ריאות, ואז הוא אמר לי, מהר מהר לבית חולים, יש לך משהו שיושב לך על הריאות. על הקרום של הריאות, משהו כזה.
כן.
ואז מסתבר שגילו לי מחלה אוטואימונית, ג'ו-1, יושב על השרירים ועל הריאות. וגורם להצטלקויות בריאות.
כן.
היום אני לוקחת צלספט, 2000 מיליגרם.
כן.
רדיון, ירדתי כבר ל-15 מיליגרם.
מורידים לך לאט לאט, כן.
ואומברדקס, כדי שאתה יודע...
אומברדקס שנגד הצרבות של הסטרואידים, כן.
וכל מה שקשור לזה. והשאלה שלי היא, קודם כל על הפורטאו, אם יש אפשרות להפסיק ולראות אם זה גורם לקישיון, זוכרת אם קיבלתי תשובה או לא.
אני לא חושב שזה גורם לקישון, זה יכול לגרום לכאבים, אבל לא לקישון שרירים.
לא לקישון, אלא הקטע הזה של הכאבי השרירים מעל הברכיים,
בצידי
השוקיים, כמו
שאמרתי. כאבים בברכיים מעל השוקיים בגיל 70 יכולים להיות מסיבות רבות ושונות. הם יכולים להיות בגלל בעיות בעמוד השדרה, זה מאוד אופייני, הרבה אנשים יש להם בעיות בעמוד השדרה.
כמו שאמרתי לך,
כן, אז זהו, אז יכול להיות שאני הייתי מהמר יותר שהכאבים האלה נובעים מאזור, זה האזור של השוקיים, זה אזור של L2-L3, ואני מניח שחלק מהשברים שלך היו באזור הזה.
כן.
אז אני הייתי מניח שזה יותר מזה מאשר מהפורטאו. מצד שני, מאוד מאוד חשוב לקבל את הזריקות האלה. הפורטאו, אמרתי לך, זה לא סידן, זה לא קלציום, זה הורמון שהוא מאפשר כניסה יותר טובה של סידן לעצמות. אבל אני הייתי מתייעץ עם רופאה אנדוקרינולוגית, אולי במקום לתת לך פעם ביום פורטה, או לתת לך קלסטה, או משהו אחר, או פעם בחצי שנה, פרוליה, או
פעם בשנה. עד השלישי לשביעי, הפקדתי 100%. התעמלות, אוכל בריא.
כן, אז תראי, צריך ללכת, צריך לבדוק. יכול להיות שהבעיה היא בעיה נשימתית, שיש לך בגלל הבאכלת ריאות שיש לך. יש לך, את נושמת פחות טוב, אז את מתפקדת פחות טוב.
לא, אני נושמת מצוין, לפי דעתי. ולא, לא יודעת למה יש לי מין תחושה שאולי משהו בהבחנה לא היה כל כך נכון.
טוב, אז
מה שקורה, הם נתנו לי בהתחלה פרדיזון על בסיס של 250 מג.
פרדיזון?
ל-125 מג. ומשם ל-70 ולאט לאט ירד.
טוב, כנראה היית במצב מאוד חריף, עם דלקת מאוד מאוד חריפה, שדרשה כמויות ענקיות של קורטיזון, שמהם ירדו מהר מהר.
והשאלה שלי, כמה זה השפיע על עמוד השדרה?
או, זה משפיע.
של אנשים בגילנו.
אבל תראי, לפעמים את יודעת, איך אומרים, אי אפשר עם ואי אפשר בלי.
הבנתי.
זה כמו, לפעמים כמו בנישואים, כמו בחתונה, אי אפשר עם הבעל ואי אפשר בלי הבעל, אי אפשר עם האישה ואי אפשר בלי האישה. כלומר, כל דבר, מה שעוזר לדבר אחד, פוגע בדבר שני, בעיקר בקורטיזון ואוסטאופורוזיס, אבל בלי קורטיזון אי אפשר. הרי במקרים של מצבים חריפים ביותר, אוטואימיונים, הדיכוי הראשון של המחלה הוא עם סטרואידים, ואחר כך עוברים לתרופות ביולוגיות, עוברים למתוטרקסט, עוברים לדברים אחרים, אבל נותנים את הבוסט הגדול בהתחלה, ולאט לאט מורידים את המינון.
השאלה היא, אין תחליף
לסטרואידים
האלה בשביל לטפל?
בשלב הראשון, בתרופה הראשונה, זה הדבר הכי טוב, הכי יעיל והכי מהיר.
הם ממליצים לי כאילו, אני חושבת שהסלט הזה הוא כניסוי
בתהייה. תראי, זה אני לא יודע, זה צריכים להתייעץ עם רופאי הריאות. זה דבר מאוד מאוד ספציפי.
הם שוקלים להעביר אותי למבטרה, משהו כזה?
מבטרה.
מבטרה.
זה טיפול ביולוגי.
השאלה, כמה מזיק לגוף הדבר הזה?
הרבה פחות מסטרואידים.
כן?
כן, הרבה פחות.
כן. אוקיי, אני רציתי להגיד המון המון תודה, אתה מקסים.
תודה
אני
רבה.
אני כל שבוע כמובן יושבת, רושמת, מקשיבה.
תודה
לא
רבה.
מבטרת, עליך ועל מאיה.
תודה רבה.
יש לי עוד שאלה שאמרת, היא בשביל לקחת כדור סימבלטה,
כן.
מקל על נוקשות בשרירים.
לא, זה אני לא אמרתי.
מה?
לא אמרתי שסימבלטה מקל על נוקשות בשרירים.
אז אולי כתבתי לא נכון?
לא, סימבלטה זה כדור שאנחנו נותנים אותו בכאבים נוירופתיים, נותנים אותו במצבי רוח, נותנים אותו כתוספת לטיפולים בכאבים באופן כללי. עכשיו, אם יש מצב רוח לא טוב, אז הוא יכול להיות טוב, לפעמים בדיכאון אצל אנשים מבוגרים הוא יכול לעזור, בכאבים שהם יותר נפשיים זה גם יכול לעזור, אבל בכאבים עצביים בנוירופתיה, כאבים עצביים ממקור עצבי ברגליים, בחולי סוכרת זה יכול לעזור, אבל זה לא כדור נגד כאבי שרירים.
טעיתי
כנראה. אוקיי, קרולה, כל טוב.
קודם כל תודה והמון המון תודה.
כל טוב, הרבה בריאות ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה.
שמי אסתר, אני בת 75.
כן, אסתר.
יש לי ברקע רומטיזם, פיברו,
מיאלגיה. מה עוד פעם? רומטיזם?
רומטיזם, פיברו, מיאלגיה.
כן.
COPD. אנמיה שפעם חשבו שהיא מיילודיספלסטיק סינדרום, אבל היא לא התפרצה וכו' וכו'.
יופי,
מה שאני מתקשרת, ותמיד היו לי בעיות פריצות דיסק. בגב שברתי את מפרק הירך הימני שלי, כי קיבלתי לטרוזול, כי היה לי סרטן. בקיצור, אני קצת
מורכבת. כן.
מורכבת. לאחרונה פתאום התחיל מפרק ירך שמאל לכאוב מאוד, הלכתי, הצטלמתי, האורתופד אמר שאין שינוי משמעותי. חודש אחרי זה, פתאום בבת אחת, לאט לאט הכאב התגבר, לא יכולתי לדרוך על כף הרגל. ממש, לא יכולתי ללכת כמה פציעות. ונשכבתי, שכבתי, הלכתי לרופא, שלך למיון, לא אלה אותך בכל הפרטים. עשו סיטי, לא היה אורתופד לראות. קיצור, הגעתי למחלקת פרקים ביחילוב, מפרקים. אמר שהוא לא רואה סיבה לכאב, שולח אותי ל-MRI, אבל נתן לי זריקת קורטיזון.
Okay.
הזריקה השפיעה, קיבלתי אותה ביום שני, ממש כמו נס. מיד יכולתי לדרוך, כל הכאבים נעלמו, הכל היה נהדר.
מה שמחשיד שמדובר במשהו מהמשפחה של הכאבים הריאומטיים שיש לך?
יכול להיות, אבל הכאב התחיל לחזור.
בוודאי. כי זה לא טיפול שמרפא לחלוטין, זה טיפול שמקל לתקופה מסוימת.
והוא שלח ל-MRI.
את, בדיקות ריאומטולוגיות עשו לך? ריאומטולוגיות.
עשו לי, יש שם את ה... אל תשאל אותי כרגע, חבל שלא הכינו אותי מראש. יש שם משהו דלקט, כאילו, אוקיי. שמראה על, על רמת...
על דלקטיות גבוהה, CRP.
גבוהה, לא נוראית. כולם זלזלו, כשהפניתי בבית החולים את תשומת ליבם, שלא היו לי בעבר כאלה. זה, הם אמרו לי, לא, זה זניח. כאילו, הם זלזלו בזה. אוקיי. אף אחד לא התייחס לרמה שם. ברצינות.
תראי, הכאבים בברכה, כאבים בקרסוליים שאי אפשר ללכת על הרגליים שמגיבים מהר לסטרואידים, הם
לא,
בדרך...
זה לא בקרסול, זה בירך.
בירך. הם מחשידים יותר, מחשידים יותר או במשהו ראומטי או במשהו מעמוד השדרה. הם לא קשורים לפיברומיאלגיה, הם לא קשורים ל-COPD, הם לא קשורים לאנמיה, הם כן יכולים להיות קשורים לדיסק בגב. ולפעמים הם יכולים גם להיות מוקרנים מצוואר הירך, אם זה בירך.
זה בדיוק שם, זה כולל בידיות מה שנקרא מעל הירך.
בטרוכנטרים, כן.
וזה נמשך למפרק עצמו.
אוקיי, אז יכול להיות שהבעיה היא מפרקית בכלל, והקרנה היא לשרירים. כי הרבה פעמים זה יותר בצד או יותר קדימה?
זה ממש בצד, במה שקוראים אצל נשים ידיות, האזור המלא יותר שאפשר...
בכנפיים מה שקוראים?
כנפיים.
בכנפיים.
אצלנו קוראים לזה ידיות.
אוקיי. כלומר, אם את עומדת בעמידת דום,
כן.
בעמידת דום ישר, שהידיים צמודות לרגליים, ואת לוחצת עם האצבעות על השרירים, זה המקום שכואב לך?
לא. במפרק זה כואב.
במפרק, אוקיי, אז זה שלך את ההבחנה, זה מפרק צוואר הירך. אז מה, זאת ההבחנה ב-90%, כי אני לא בדקתי, אבל לפי מה שאת מתארת.
ואתה אומר שזריקת קורטיזון, זאת אומרת, מה השלבים, הוא שלח אותי ל-MRI, אני אחזור אליו.
תחזרי אליו, ב-MRI הוא יראה אם יש מדובר בשחיקה, אם מדובר בזיזים, אם מדובר בהרס של הסחוס,
הוא
זה...
דיבר משהו על הקופסית, הוא אמר, אני רואה משהו בסיטי במומעם, נדמה לי זה הקופסית, לא יודעת מה זה.
אוקיי, כל מפרק גדול עטוף בקופסית, בשרבול כזה שעוטף אותו. עכשיו, יש מה שנקרא, יש אזור שם, העצם של צוואר הירך היא עצם, זאת לא עצם ישרה.
כן.
זאת עצם שיש לה זווית מסוימת. הזווית שיוצאת מהגן הירכיים ויורדת למטה לרגל. זאת זווית של מעלות מסוימות. כן. ויש שם זיז שנקרא טרוכנטר.
נכון. כן.
ובמקום הזה לפעמים יכולות להיות דלקות. אז אם אין שם. מפרק, אם המפרק תקין ורואים את הפס השחור שמראה שהסחוס קיים ויש שם רגישות, אז לפעמים הזרקה מקומית של סטרואידים למקום שאורתופדים עושים, יכולה לעזור.
יפה. עכשיו, כמה פעמים אפשר להזריק? גם אני עושה פיזיותרפיה, יכול להיות שאני עושה יותר מדי אחרי שכיבה של שבועיים והזרקה. פשוט יצאתי לחיים, אז התחלתי לשחות, התחלתי...
אוקיי, אז... תשלטי בעצמך בכמות, לא להגזים לצד אחד ולא להפחית מצד שני. מצד שני אפשר לעשות צלוש, בדרך כלל עושים עד שלוש זריקות, שלוש הזרקות.
ותוך באיזה פרקי זמן?
של שבועיים, שלושה, בין הזרקה להזרקה, אפשר לעשות חודש, חודש וחצי, מאוד תלוי בכל מקרה.
אוקיי, 100%. מה היחס שלך לכל מיני משחות? אסור לי לקחת אנטי דלקתי, וולטרן וכאלה, בגלל בעיה בכליות.
כן.
מה היחס שלך לכל המשחות שאתה מורח?
תראי, את אישה מלאה או אישה כחושה?
מלאה, מלאה.
אם את אישה מלאה, הסיכוי שהמשחות יגיעו לאזור המפרק שואף לאפס.
אוקיי, יפה. טוב, תודה.
בבקשה.
שאלה נוספת.
כן.
יש מכשירים בשוק. אני קניתי מכשיר אחד על הברכיים.
אל תגידי את שמו רק.
אני לא אומרת. כן. אני מנסה לתאר. יש בו גם רטט, יש בו גם אינפרה אדום, יש בו לייזר.
עושה הכל חוץ מקפה, כן.
כן. אז אני מרגישה שזה עוזר. עכשיו יש בשוק משהו שהוא מכשיר רטט לשיפור זרימה ושחרור שרירים, וחשבתי, אני מרגישה מעניין שאחרי הקורטיזון, פתאום התחילו לי כאבים בגב התחתון, כולל טעימות, ממש כמו דופק בגב התחתון. ואני שואלת אם מכשיר כזה יכול קצת לשפר.
אני לא יודע, לא יכול.
אתה לא מכיר, אתה לא מכיר.
לא, אני מכיר את המכשירים האלה, ואני לא יודע אם זה יכול לעזור או לא.
אוקיי.
הדרך
היחידה.
בסדר, אני מנסה. אם זה לא דבר שקשור בעלויות יקרות, אז שווה לנסות, ואם זה דבר שקשור בעלויות יקרות, את יכולה לשאול אם יש להם, ובדרך כלל לחברות רציניות, יש מכשיר שנותנים לך להתנסות לשלושה שבועות, או חודש, ואם זה טוב, את משלמת עבור, אם זה לא טוב, את משלמת כאילו שכירות, ואם זה טוב, את מוסיפה את הסכום של המכשיר, ומקבלת אותו.
עכשיו שאלה הומופובית.
כן.
MRI ירח, יש לי בעיה, אני גם גדולה, וגם נעשיתי, אני עשיתי המון MRI, ונעשיתי לאחרונה קלסטרופובית מזה. MRI ירך מכניס את כל הגוף, את כל הגוף?
כן. לא, תראי, ה-MRI הוא מכשיר שכולו הוא גדול. כלומר, גם MRI של הברך, את נכנסת כולך למכשיר.
ויזמיר. טוב.
קחי כדור הסיבל קודם, אור הבן.
אני צריכה למצוא כזה, אני לא יודע.
הרופא ייתן לך באהבה רבה כדור אחד או שניים, וגם השכנה בקומה שלישית.
יופי, תודה
ואולי
רבה.
ואולי אם לזאת בקומה שלישית אין, אז בקומה שנייה יש.
אין לנו כל כך הרבה קומות, תודה.
אז הבית על יד, כל טוב.
ביי.
להתראות. כן, ומי איתנו? הלו, שלום.
קוראים לי נינה.
כן, נינה.
אני בת 48.
כן.
ויש לי שאלה, לפני 5 חודשים התחלתי לשמוע רעש בזמן שאני עולה במדרגות, וגם כשאני עושה כפיפות בטן, אופניים, כאילו שוכבת, גם רעש בדרכיים, וזה לא קליקים רגילים כמו שיש לפעמים כן. שמפרק מתעורר, זה כזה מרשרש. משהו שכמו צלופן בתוך האגרוף, ומשחקים עם זה.
כן.
עכשיו, הייתי אצל אורתופד כף רגל בגלל הבוין, וגם שאלתי אותו, מה הרעש הזה? הוא אמר, אם זה לא כואב לך, אז לא להתייחס.
הוא צודק.
נכון. עכשיו, אני פעילה, המשקל שלי תקין, ואני גם, בוא נגיד, עכשיו התחלתי להרגיש שבזמן הליכה אני שומעת את הרעש. מרשרש את זה, זה לא כל הזמן משהו, כאילו, סליחה, זה הפוך, זה כל הזמן הרעש הזה. ולפני שבועיים התחלתי להרגיש גם במפרק של זרת, בשתי ידיים, גם שאני שמה טבעות, וכואב לי, כשאני מלטפת את המפרק, כואב לי.
לא, לא, את מדברת על שני דברים. על דבר אחד את מדברת על כאב, ודבר אחד את מדברת על רעש.
רעש בברכיים, כן, שזה לא כואב לי, וזה פשוט מוזר לי שרעש הוא מתחיל, פעם זה היה רק בעלייה במדרגות, אחר כך גם בשכיבה שאני לא מעמיסה במשקל את הגוף, ועכשיו גם בהליכה.
אבל שאת מזיזה את הרגל.
מזיזה, כן, כשאני עושה כיפוף, בערך זה בסדר, שפשיטה אני שומעת את הרעש.
גם כשאת עושה את זה בלי בגדים, כשאת לבד ואת עושה את זה נגיד רק עם תחתונים, את גם מרגישה את הרעש הזה?
כן, כן, כן. אני כל בוקר עושה התעמלות, ואני עושה ממש בפיג'מה קצר עכשיו, ואני שומעת. וזה לא מפחיד אותי, כי זה לא כואב לי, אבל כשזה התחיל עכשיו לפני שבועיים, גם כשאני הולכת ואני שומעת את זה, ואני מרגישה את זה, כבר חוששת. ועכשיו כאבים בזרת התחילו לי במפרקים.
לא, כאבים בזרת לא קשורים.
לא קשורים, אוקיי, לא קשורים. אז זה כבר טוב.
אני לא יודע מה זה הרעש שאת שומעת.
כן.
השאלה אם זה רעש פנימי או רעש חיצוני. תגידי לי, אם את עושה אטמים באוזניים, את גם שומעת את זה או לא ניסית?
לא, לא. לא שומעת את זה.
את לא שומעת
מה? אני לא ניסיתי, אבל לפעמים אני שומעת הרצאות.
מי שהולך לידך הוא גם שומע את זה?
לא. לא.
מי שהולך לידך לא שומע את זה, כלומר זה רעש פנימי.
זה רעש שאני, רק אני שומעת את זה, כי אני, כשאני הולכת לבד, אני שומעת את זה.
אבל אם אני הולך על ידך, אני לא אשמע את זה.
לא, לא.
אז אל תתייחסי לזה.
לא להתייחס, לא,
שום דבר. זה יכול להיות רעשים פנימיים שעוברים דרך העצמות. יש מה שנקרא התנועתיות, בכל זאת שאנחנו זזים, מפרקים זזים, יש אנשים שיש להם רגישות יותר גדולה, יש הולכה של קול, כשאת שומעת את הקול שלך, כשאת מדברת איתי כרגע, את שומעת את הקול שלך, נכון?
ברור.
עכשיו, אם את סוגרת את האוזניים לגמרי ומדברת, את שומעת קול אחר, נכון?
כן.
כי אנחנו שומעים גם דרך האוויר וגם דרך העצם, גם דרך העצמות. העצמות מוליכות גם את גלי הקול. אז אם רק את שומעת את זה, אל תתייחסי ואל תפחדי.
אבל לא, התכוונתי שאם אני אבקש שישמעו, יהיה בשקט, וזה כן שומעים את זה. אז זה התכוונתי. זה שאני הולכת עם מישהו, זה לא רעש חזק ששומעים מה קרה לך, נינה. אבל אם אני אבקש על יד הברך לשים אוזן, הם ישמעו. זה כן, ניסיתי את זה, שומעים את זה.
תראי, יכול להיות שיש לך איזה חריקה, בת כמה את אמרת לי? בת 48?
48.
אולי יש שם איזה זיזים קטנים או זה, אני לא יודע להסביר לך את זה. זה יכול לפעמים, זה ודאי לא משהו מסוכן, יש לנו שינויים של המשטחים של המפרקים בגיל מסוים, ולפעמים יכול להיות תנועתיות, לא יודע מה להגיד לך, זה לא, זאת לא תלונה שמדליקה לי מנורה אדומה במסך שלי.
אוקיי, ולקחת תוספי תזונה, משהו בשביל לעצור את התהליך, כמה
ש... שום תוסף תזונה לא יעצור את התהליך.
אוקיי.
מה שיעצור את התהליך זה לא להקשיב ולא להתייחס.
זה בלהמשיך פעילות...
רגיל, רגיל.
רגיל, אוקיי, וזה משהו ש... משהו, למה אני צלצלתי? בגלל המפרקים ב... זרת, שאני...
אז זה צריך לראות, יכול מאוד להיות שאת צריכה, יש לך שם שינויים ארטריטיים, יכול להיות שיש לך שינויים ארטריטיים קלים, שגורמים לך לכאבים, ואולי אותם שינויים ארטריטיים קלים קיימים גם בברכיים, עם שינויים קטנים, שהתנועה שלהם עושה את החיכוך שאת שומעת אותו.
שזה שמעתי, התחלתי מברכיים, בלי
קירים,
אז לא עשיתי בדיקות.
תראי, עכשיו... שינויים ניווניים מתחילים בגיל מוקדם. עכשיו, השינויים הניבוניים מתחילים בזיזים, את יודעת מה זה זיזים? בשפיצים קטנים שמופיעים במפרקים. ולפעמים תנועתיות יכולה, אנשים מאוד מאוד רגישים יכולים לשמוע ויכולים להרגיש כאבים. מה שצריך לעשות אם זה מאוד כואב, לעשות צילום פשוט של כף יד. לא צילום MCT ולא MRI ולא כלום, כן. צילום רנגן פשוט כן. של כף יד ושל האצבעות בשתי תנוחות, ועם זה לקפוץ לאורתופד והוא יגיד אם יש או אין משהו.
הבנתי. טוב, אני הבנתי. תודה
אוקיי.
רבה, פרופסור.
כל טוב, נינה.
הרבה בריאות לכולנו.
אמן.
תודה.
כן, רבותיי, מספרי הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, וכבר חוזרים. כן, חזרנו, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
אני, הלו?
כן, כן, זאת את.
כן, אני, שמי רינה, אני אישה בת 73.
כן, רינה.
אני סובלת מאוסטופורוזיס.
כן.
ואני מקבלת כבר 4 שנים, פעם בשנה, אקלסטה.
אקלסטה, כן.
עכשיו, הרופא החליט שגמרנו אחרי 4 שנים, אני כבר אקבל פעמיים בשנה פרוליה.
פרוליה, כן.
בסדר. עכשיו, האקלסטה עזרה לי לעמוד השדרה, אבל לאגן היא לא עזרה.
כן.
אז עכשיו הרופא עבר לפרוליה. עכשיו רציתי לשאול.
פרוליה אני, כל חצי שנה. פרוליה כל חצי שנה זריקה. כן.
כן. עכשיו, מה קורה עכשיו? אני, מאז שעשיתי את הקלסטה, כל כמה זמן יוצא שיש לי פוטסיום 5.6, שזה אשלגן, וקריאטינין 1.04.
כן, שזה הגבול העליון, כן.
כן, עכשיו השאלה שלי, למה הרופא כל פעם אומר, זה אשלגן גבוה, את כנראה, את גם לא שותה מספיק, אני שותה 12 כוסות ביום, כל יום.
את אוכלת הרבה ירקות, ירוקים?
אני אוכלת קצת חסה, קצת מלפפון, 1, 2, גג, לא יותר.
אז עכשיו, מה את שואלת אותי בעצם?
עכשיו, לא, השאלה שלי, למה יוצא 5.6 והוא שולח אותי עוד הפעם, הוא אומר, אולי זה בעיה במעבדה. אם לא, צריך לבדוק תפקודי כליות, יכול להיות שזה בעיה בכליות. השאלה שלי, אם לא הקלסטה זה שגרם לי לכל הבלגן.
אני לא חושב שזה הקלסטה.
אז למה קורה לי ככה?
אני לא יודע, תראי, את שואלת שאלה למה קורה לי, כמו ששואלים אותי, למה אני חולה בדבר מסוים. כן. גם לפרוליה יש מקבלים פרוליה, יש כאבים בעצמות, יש בעיות לפעמים במערכת העיכול, יש כל מיני תופעות לוואי לכל התרופות.
כן, כן.
אבל אני לא חושב שזאת הסיבה לתלונות שלך.
אז עכשיו, למה? גם בבדיקת דם שהוא עושה לי, הוא אומר, את לא שותה מספיק, ואני שותה 12 כוסות מים ביום.
אז יכול להיות זה, שיכול להיות, תנסי לשתות 16. מה הצבע השתן שלך?
בהיר, לבן, טיפה, בסדר. אני עושה הרבה שתן, גם אני קמה באמצע הלילה בגלל זה. השאלה, מה אני צריכה לעשות? מותר לשתות יין במקרה כזה?
מותר לשתות יין.
עכשיו, אני מקבלת, סידן פלוס די.
תראה, אני גם רוצה להגיד לך, גם באקלסטה, כשלוקחים אקלסטה,
כן,
אז אם יש תופעות לוואי, או אם יש שינויים באלקטרוליטים, הם בדרך כלל שינויים שיהיו בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים, ולא במהלך כל השנה. עכשיו, יש אנשים שבגלל בעיות בכליות, יש להם אשלגן יותר גבוה או יותר נמוך או משהו כזה. אם זאת חריגה קטנה, זאת לא בעיה.
5.6.
כן. זה לא נורא.
רגע, אולי זה מהאיזיקור שאני לוקחת לקולסטרול?
את מקבלת גם כדורים מלחץ, זה לא מהאיזיקור לקולסטרול.
לא, אין לי לחץ דם. אני, יש לי בעיה.
את לוקחת כדורים, את לוקחת כדורים להורדת נוזלים?
לא.
אוקיי.
אני לוקחת,
מה שצריכה לדעתי להיות, זה רק לעשות, רק להיות במעקב.
לא לקבל טיפול שזה 5.6?
מה לקבל, מה?
אני לא, להוריד את האשלגן שזה גבוה, לא?
לשתות הרבה מים, זה הדרך, זה הטיפול היחידי.
להוריד אשלגן זה לשתות הרבה מים?
כן, זה לשתן יותר.
אני עושה, כל הזמן אני עושה שירות שתן. עכשיו רציתי לשאול, אולי זה מהכדורי סידן שאני מקבלת פלוס די?
לא.
עכשיו, הוא נתן לי גם לעשות בדיקות כדי להמשיך את הפרוליה פעמיים בשנה.
בסדר.
אולי לא לעשות פרוליה, זה אולי גורם לבעיות בכליות?
לא, לא. פרוליה בדרך כלל יותר עושה בעיות בדרכי השתן, בדרכי העיכול.
עשיתי כבר פעם אחת, היה הכל בסדר.
וכאבי שרירים ודברים כאלה, שגם
לא,
כן לרוב,
בסדר גמור.
שגם כן. לרוב נמשכים בשבועות הראשונים, וזה נעלם.
כן, לא, אצלי זה, בקלסטה היה לי באמת ככה, אבל כן. בפרוליה, לא.
כן.
השאלה שלי, זה בא מאוכל מסוים, או אני צריכה משהו לא לאכול, אני לא יודעת.
אוכל שמכיל, בדרך כלל ירקות ירוקים, מכילים הרבה אשלגן. לכן שאלתי אותך, אבל אם את לא אוכלת הרבה, אז זה לא בעיה, אז רק לשתות.
לא, אני אוכלת שני העלים של חסה ומלפפון אחד, גג שניים.
100%, זה לא זה.
אוקיי.
טוב, תלכי בכל זאת לדיאטנית, בקופת חולים.
לדיאטנית, כן.
שתעשה לך רשימה של כל המזונות שמכילות הרבה אשלגן, ותראי שאת לא אוכלת כל מיני דברים שיש בהם אשלגן.
אגוזי מלך, יש בזה אשלגן?
לא, יש בזה סלניום, לא.
עכשיו רגע, ו-5.6 לא יכול לעשות התקף לב?
לא.
אני איזה מתוק אתה, טוב?
לא.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה.
תודה.
בבקשה. כן, אנשים קוראים בעיתון, התקפי לב לא, לפעמים ברמות גבוהות יכולות להיות הפרעות בקצב הלב, אבל גם לא, בסדר גמור, לא ניכנס, לא ניכנס, אני עיקר שאני מתוק, זה מה שחשוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי אילנה.
כן, אילנה.
ולי יש בעיה בברך,
הלו? הלו?
אני אומרת, יש לי ב-MRI האחרון שעשיתי.
כן.
אתה שומע?
אני שומע אותו.
אז רשמו לי שיש לי קרע במיניסקוס עם דלקת מאחורה וקצת בצקת.
אוקיי. הבצקת היא חלק מהדלקת.
אוקיי. אז לא רציתי לעשות, שלחו אותי להחלפת ברך.
יש לך גם שחיקה של הסחוס?
שחיקה של הסחוס, כן.
אוקיי. בת כמה את
אילנה? תזכירי לי אותה. 62.
את אישה צעירה, אני חושב שכדאי לך לחשוב על ניתוח, אם זה אכן, אם יש לך שחיקה של סחוס.
אם יש שחיקה, אז כדאי, אתה אומר?
תראי, אם יש שחיקה, המצב לא יהיה יותר טוב, המצב יחמיר. היום שאת בת 62, וסך הכל את ודאי יותר בריאה ממה שתהיה בגיל 72, אז צריכים לשקול את זה. אני תמיד אומר, אם... בדרך כלל, לפחות מה שאנחנו יודעים היום, שחיקה של סחור זה תהליך שהוא לא מתרפא לבד. יש אמנם טכניקות של השתלת תאי גזע וגידול של סחוס במעבדה וכל מיני דברים כאלה, אבל הם עדיין לא מעשיים. ניתוח החלפת ברך היום נחשב לניתוח קל עם תוצאות מאוד מאוד טובות, שנעשה בכל בתי החולים בארץ.
מה זה, זה הקטע הזה של הרובוט שאומרים?
לא, אפשר עם רובוט, אפשר בלי רובוט. אני תמיד אומר, אל תבחר את הרובוט, תבחר את הרופא שמנתח אותך.
אבל יש כל מיני סוגים.
בסדר, אז תבחר את הרופא שאתה מאמין בו, ובסוג שהוא מטפל, את זה תעשה. הרובוט הוא עוזר לניתוח, אבל הוא לא עושה את הניתוח. את הניתוח עושה הרופא. עכשיו, יש פרסומות של רובוטים, כן, זה אמנם יותר חותך יותר מדויק, עושה יותר מדויק, מקל יותר את זה, אבל צריך להכין את זה קודם, זה סיפור, זה לא כך פשוט. הרבה רופאים עושים את זה עם רובוט וזה פחות מוצלח, הרבה רופאים עושים את זה בלי רובוט, זה יותר מוצלח, לכן אני אומר, אל תבחר את הרובוט, תבחר את הרופא.
הבנתי.
עכשיו.
אנחנו מאמינים בו.
כן.
אני בדיוק. הייתי אצל פרופסור
לא ל... לא חשוב מי, אל תגידי שם.
לא, לפני שבועיים, סתם הלכתי לשאול מה, הוא אומר שהוא מוכן לעשות לי 3 זריקות של PRP, מה אתה אומר?
שזה לא, זה יכול לעזור לך, זה יכול להוריד לך את הכאבים. השאלה אם זה יפתור את הבעיה, והתשובה שלי לא. כי PRP יכול לעזור קצת, אבל יכול לדחות את הקץ, אבל לא יכול לגרום לצמיחה מוגדלת של סחוס בחזרה.
בכל מקרה אני צריך להחליף ברך, אני מבינה ממך.
כן, בדיוק. אז אני אומר, היום כשאת בת 62 ואת אישה בריאה יחסית, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 10 שנים. אז צריך לחץ, אז זה לא דחוף, לא היום, לא מחר, לא בעוד שבוע, לא בעוד חודש.
לא דחוף, כי הכאב גם קצת פחת האמת.
כן, אז יכול להיות שאפשר להשתמש בינתיים בחומצה היאלורונית שמזריקים לתוך, או PRP זאת זה פתרון, אבל זה פתרון, אבל הוא לא יפתור את הבעיה. זה פתרון זמני, לא פתרון סופי.
זה זמני, זמני זה לא, אני לא רוצה זמני, זה... זאת אומרת, אתה אומר
שלחלפת ברך. כן, תראי, אני אומר לך את הכל, בלי לראות את הצילום, בלי להבין במצב, בלי לראות את הרגל, אני סתם אומר משהו.
כתוב, ב-MRI כתוב קרע גדול.
אבל הקרע הוא לא הבעיה, הקרע במיניסקוס אפשר לתקן בדרך אחרת, לא צריכים להחליף ברך בגלל קרע במיניסקוס. אם את אומרת שיש לך שחיקת סחוס.
יש לי גם שחיקה.
והשחיקה היא גדולה, אז זה משנה את התמונה. את מבינה, כי רק בגלל קרע במיניסקוס ובצקת קלה לא עושים החלפת ברך.
הבנתי, אז בגלל השחיקה, אז הוא אמר לי שצריך
לעשות החלפה,
נכון?
כן.
טוב, בסדר.
אוקיי,
לאללה. תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו? כן, אני שומע.
הלו.
כן, עם מי?
אני על הקו.
את על הקו ואת איתי.
אוי, יופי. שומעים אותך מאוד חלש.
הנה, מחזקים אותך.
פרופסור קרסו, אני רוצה לדבר על אחי. אני מלכה מכפר סבא, ואחי גר בשכנות איתי.
מה, בן כמה אחיך?
אח שלי בן 83.
כן.
אבל הוא בסדר, באופן כללי. תראה, לפני בערך שנה גילו אצלו פיברוזיס ריאתי.
כן.
עכשיו, הוא אמר שאם יאשרו לו, יש איזו תרופה שקוראים לה אופיב.
אני לא מכיר את השם, אבל אני יודע, תרופה חדשה שהיא תרופה ביולוגית, כן.
כן. אז תראה, הוא מקבל את התרופה הזאת, אישרו לו את התרופה, זו תרופה מאוד יקרה.
נכון.
התרופה אושר, והוא לוקח את התרופה, והוא התחיל לשלשל, והוא ירד 9 קילו במשקל. ואנחנו מודאגים.
בוודאי. צריך לדבר עם רופא הריאות, אולי התרופה לא מתאימה לו, ולחזור לתרופה יותר.
כנראה שזאת התרופה שמיועדת למחלה הזאת.
כן, אבל תקשיבי, הוא אדם שמן או רזה?
הוא רזה. הוא לא שמן, עכשיו הוא גם ירד במשקל.
הוא נושם לבד או יש לו מחולל חמצן?
לא, אין לו שום מחולל חמצן.
הוא נושם לבד.
אתה יודע שזה התחיל...
פיברוזיס ריאתי, זאת מחלה שהיא מחלה שיכולה להתקדם לקוצר נשימה ולבעיות נשימתיות רציניות.
כן, ולכן, תראה, התרופה הזאת, נאמר לו, הוא לא מרפא את המחלה, הוא רק...
מעכב אותה.
מעכב את המחלה. עכשיו, אני זוכרת שלפני שנה הוא היה אומר לי, תראה, אני קשה לי בעליות, וכנראה שהוא נסחב עם זה... עד שהגיע לרופא ריאות והם עשו לו את כל הבדיקות הנדרשות פה במאיר, ואז גילו שזה מחלה. תראה, הוא לא מאשן. מאיפה המחלה הזאת מגיעה?
המחלה הזאת לא קשורה לאישון. COPD קשור לאישון. פיברוזיס ריאתית, כל מחלת ריאות קשורה לאישון בגדול, אבל המחלה שהיא מחלה שקשורה באופן ישיר לאישון, זה COPD, זה מחלה חסימתית של הריאות. ולא פיברוזיס ריאתית שיכולה להיות מכמה סיבות, ויש סוגים של הצטלקויות של הריאות שבאות מאסבסט, שבאות מאבק, שבאות מניסור של שיש, שבאות מדברים אחרים. אבל כן.
תגיד לי, מה אתה מציע?
להתייעץ עם רופא הריאות, הוא יודע הרבה יותר טוב ממני. זה לא, אולי לראות מה האלטרנטיבות שיש לו.
הוא באמת אשתו אחות במאיר כבר שנים. הוא התייעץ עם רופא, והרופא אמר לו, אתה יודע מה, דוד, תפסיק את הכדורים האלה למשך שבועיים ונראה זה. עכשיו, הוא באמת משבוע שעבר, הוא הפסיק את הכדורים, והוא אמר לי שהוא מרגיש הרבה יותר טוב, אין לו כאבי בטן קרקורים, אין לו שלשולים של 4-5 פעמים ביום, אבל מצד שני הוא צריך לקחת את הכדורים, אתה בין הפספיש והסדן, אתה לא יודע מה לעשות, כאילו.
תראי, יכול להיות שאפשר להוריד את המינון, יכול להיות שצריך להתרגל לתרופה, כי המחלה של פיברוזיס ריאתית היא מחלה שהיא מתקדמת. מבינה?
כן.
ויש דלקות ברקמה של הריאות, ובעקבות הדלקות נוצרות צלקות. והצלקות גורמות לכך שחלק מהאזור שנושם כבר לא נושם.
וואו.
לכן, והתרופה הזאת היא תרופה שלפעמים מונעת את זה.
כן. גם נפנו אותו לדיאטנית...
כן, זה, אבל זה יכול לעזור, אבל לא זהו. לפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה לפיברוזיס. לפעמים זה בגלל דלקות, אמרתי לך, של אנשים שעבדו בניסור של שיש, ששאפו את החלקיקים, או באנשים שעבדו באסבסט, שזה אסבסטוזיס, סיליקוזיס. יש כל מיני מחלות שיכולות לגרום לדלקות ולפיברוזיס של הריאה. ובחלק גדול, וברוב המקרים, אנחנו לא מוצאים לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה כסיבה. ואנחנו יודעים, ואנחנו אומרים, זה אידיופתי, כלומר, הגורם לא ידוע.
אז אני אבל זה לא מחלה שכיחה, נכון? אני פעם
ראשונה שמעתי את זה. זה שאת פעם ראשונה שומעת, אני לא שומע את זה פעם ראשונה. מחלה היא לא מאוד 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 נפוצה, אבל היא מחלה דלקתית שלה, כן, כן.
אוקיי, דוקטור, תודה רבה.
כל טוב.
תודה, פרופסור, תודה.
כל טוב ומאיתנו על הקו.
הלו?
שלום.
שלום, שמי עדינה.
כן, עדינה.
ואני בת 62.
כן.
הלו?
כן, כן, אני שומע, עדינה.
ואני כבר קרוב לשלושה חודשים תובלת זה התחיל מדלקת בעיניים, בעין אחת, וזה היה נראה כמו שעורה, אבל הרופא אמר לי שזה לא שעורה, וקיבלתי, זה היה נראה כמו פצע כזה, כמו הפצץ כזה בעין, בתוך העין, וקיבלתי...
לא בתוך העין, אני מבין, באפאף, לא?
באפאף, כן, באפאף, סליחה. וקיבלתי משחה שנקראת מקסיטרול.
מקסיטרול, כן.
וסינטומיצין, ודוקסלין, וזה לא עבר. זה היה, אמרו לי להשתמש איתם שבוע עד 10 ימים. זה לא כל כך עבר, ואז נתנו לי אנטיביוטיקה דרך הפד או לקסטין.
כן.
ואחרי 10 ימים באתי לביקורת, והרופא אמרה שזה עבר.
לפתוח את זה.
סליחה?
אז צריך לפתוח את זה.
לא, אז העריכו לי את האנטיביוטיקה לחודש ימים.
כן, אוקיי.
וקיבלתי דולקסטין.
זה כמו הפצס קטן? זה כמו פרונקל עם ראש מוגלתי?
לא, כן, אבל הוא לגמרי נספג. אין לי עכשיו כלום. אין לי שום פצע.
אוקיי, אוקיי.
ומה שקורה זה שמאז העיניים, וזה גם עבר לעין השנייה, מאוד 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 יבשות, וכל הזמן אני מרגישה שהן בוערות לי. אז בהתחלה אמרו לי לקחת טיפות נגד יובש, ולכל העבוד שכחתי לומר, סליחה, שלי לעשות קומפרסים חמים, ואחר כך לשטוף טוב את העיניים עם סבון מיוחד.
כן. לא את העיניים, את האפאפיים לשטוף.
את האפפיים, ולהניח קומפרסים חמים,
כן.
כמה שאני יכולה יותר חמים, ולכמה שיותר זמן. ועכשיו...
זה כדי לפתוח את כל נקבוביות הדמעות.
ועכשיו, מה שנשאר לי זה שאני מרגישה כל הזמן מעין בערה כזאת בעיניים, ועכשיו חזרתי שוב לרופא עיניים, אחרי כמעט 3 חודשים, אז הוא אמר לי לחזור שוב למקסיטרול, אף על פי שאין לי פטע. ולחזור ולשים כל הזמן טיפות נגד יובש.
זה הכי חשוב.
אבל לא טיפות עם חומרים שמרים. ואני כבר עברתי את כל סוגי הטיפות, ואני כבר ממש לא... עכשיו, המקסיטרול הזה, אני לא הרגשתי שזה עושה לי משהו כל כך טוב, כי אחר כך שורפת לי עין אחרי שאני שמה את זה.
כן.
אז עכשיו אני כבר ממש לא יודעת מה לעשות.
תראי, המקסיטרול זו תרופה שלמעשה יש בה גם קצת קצת כמות קטנה של סטרואידים, יש בה אנטיביוטיקה, ויש לה שני סוגים של אנטיביוטיקה, יש לה שם פולימיקסין נדמה לי, ויש בה נאומצין או משהו אחר. אז יש שם גם אנטיביוטיקה, גם זו תרופה טובה לעיניים, אבל גם לא לוקחים אותה באופן קבוע, זה לא תרופה להינתן באופן קבוע, אלא ל10 ימים או משהו כזה.
אז עכשיו הרופא אמר לי, תשימי אותה עכשיו קבוע 3 חודשים, לכן אני, וזה מה שקראתי, אז אני ממש מבולבלת עכשיו.
אני לא יודע, תראי, אני, אם רופא עיניים אמר לך את זה, אפשר לסמוך עליו יותר מאשר עליי, אבל אני יודע שמשחות שמכילות סטרואידים בדרך כלל מגבילים את התקופה לשבוע-שבועיים. אבל אני מניח שתוכל לסמוך עליו במיליון אחוז. הכי הרבה, תשאלי את המזכירה אם להמשיך את זה בכל זאת, בגלל הדקסמטזון שיש שם, שזה קורטיזון, אם בכל זאת להמשיך את זה לחודש. אוקיי?
יש איזושהי טיפות עיניים שאתה יותר ממליץ?
תראי, אני אומר לנסות, אני מאוד אוהב את הסיסטאין ג'ל.
הסיסטאין ג'ל ניסיתי אותו, אבל יש בו חומרים משמרים.
לא משנה, השאלה אם הוא עזר לך או לא עזר לך, כי לא כל החומרים המשמרים הם לא כל החומרים המשמרים הם מזיקים. כלומר, יש אנשים שרגישים לחומר המשמר, אבל החומרים המשמרים הם שונים בין טיפות לטיפות, זה לא אותו חומר משמר. אז יכול להיות שבזריקה אחת, שבחומר, בסוג אחד של טיפה, זה יפריע לך, ובסוג אחר זה לא יפריע לך. אבל כמובן שהכי טוב זה בקבוקונים הקטנים, שאת פותחת, שמה וזורקת, שאת משתמשת כל פעם בבקבוקון אחד ליום, וזה בליחום ובשימור.
אז, אבל... הלו?
כן, כן, אני איתך. כן.
אז זאת אומרת, מה ההמלצה, הקומפרסים האלה הם חשובים, כן, להמשיך איתם?
כן, תמשיכי איתם.
הקומפרסים, ואתה אומר לי...
הלו?
ללא חומר משמר, או עם חומר משמר, פשוט עד שהם יתאים לעצמי איזשהו סוג טוב, כי כבר...
תחפשי, בטח... תחפשי.
ויש okay. עוד, ולברר בכל זאת בקשר ל... המשחה שלא להמשיך לברר שוב אם באמת לקחת אותה כל כך הרבה זמן.
רק תבררי, יכול להיות ש... תראי, רופא עיניים אומר, אני סומך עליו יותר מאשר עליי בחלק הזה, לכן אני אומר לך.
יש איזה שהן טיפות שהן יותר מרגיעות, שהן ככה...
יש טיפות שהן מרגיעות, אבל רק אם רופא עיניים נותן אותן. כי הן קצת מרדימות את העיניים, וזה לא טוב, כי אז אם את משפשפת, את יכולה להזיק לקרנית.
אז... אז בעצם אני צריכה להמשיך עם הקומפרסים, טיפות עיניים, למצוא לי מתאימות.
כן.
יש עוד משהו שצריך לעשות?
זה הכל, לחכות לטוב, וזה בדרך כלל מסתדר, לוקח קצת זמן.
אוקיי, טוב. תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
בבקשה. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו? כן, שלום.
אהלן, קוראים לי שירה. בת 27.
כן, שירה.
יש לי שתי שאלות.
כן.
אני אשמח. השאלה הראשונה, בחודש האחרון, שלוש פעמים היו לי שלשולים, כאבי בטן, תחילות והקאות. בהתחלה חשבתי שזה וירוס, ונראה לי כבר לא סביר.
למה לא סביר?
שלוש פעמים בחודש האחרון.
יכול להיות, שהוא לא החלים והוא התאושש. כן, יכול להיות, אני לא...
האחרונה, כן, האחרונה הייתה אתמול, שזה גם היה מלווה בחולשות גדולות וחרחורות, וכל פעם זה היה ל-24 שעות.
את לוקחת איזשהן תרופות, או את...
לוקחת ברזל.
אוקיי, תנסי להפסיק את הברזל קצת לכמה ימים, ולכמה שבועות, ותראי אם זה חולף לך. כי ברזל לפעמים עושה בלגנים בבטן.
אז היו לי, נכון, בהתחלה לקחתי ברזל אחר, עד שנה שעברה, וזה עשה לי בלגן בבטן, ועכשיו אני עם הברזל שלי עכשיו, במשך שנה, ולא לא היה לי משהו כזה.
את כבר לוקחת לו שנה.
כן, כן. כל כך תקופה כבר, כן.
אוקיי, אותו ברזל, כן. אוקיי.
והיום בבוקר ראיתי קצת דם בשתן.
דם בשתן?
כן.
ואת לא במחזור או משהו כזה, לא. שזה, לא. שזה בטוח אם השתן היה.
כן.
אז יכול להיות שיש לך דלקת, תראי, יכול להיות שיש לך דלקת בדרכי השתן, אבל דלקת, יכול להיות שיש לך דלקת בכל האגן. כדאי ללכת לעשות גם בדיקת שתן קודם כל. בדיקות, לגשת לקופת חולים, לעשות בדיקות כלליות, לעשות בדיקת שתן, בדיקות דם, לראות שאין לך אנמיה, שהספירה תקינה, לקחת בדיקת שתן גם לתרבית וגם לכללית, לראות אם באמת זה דם בשתן או אם זה היה מקרה חד פעמי. לפעמים מאחר ואזור השתן ואזור המעי, הם אזורים מאוד מאוד קרובים, סליחה, שלפוחית השתן ואזור המעי הם אזורים שצמודים אחד לשני, אז לפעמים דלקת במקום אחד יכולה לחלחל ולהשפיע גם על מקום אחר. אבל אם זה לא עובר, צריך לבדוק את זה. חום יש לך?
לא.
לא. כשאת נותנת שתן שורף לך מאוד?
לא, בכלל לא.
בכלל לא. ולא אכלת אתמול סלק במקרה?
לא.
לא. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שיש להם דם בשתן, ומסתבר שהם אכלו סדק. אוקיי. אז זה מה שאני מציע, אם זה לא חולף, ללכת ולעשות בדיקת צואה לתרבית, בדיקת צואה לתרבית, שתן לתרבית וכללית.
וסביר, זה יכול להיות מרגישות לחלב?
לא. רגישות לחלב יכולה לעשות כאבי בטן, כן. יכולה לעשות שלשולים, כן. לא יכולה לעשות דם בשתן.
והקאות גם לא.
והקאות גם לא.
אוקיי, תודה.
בבקשה.
שאלה שנייה, בזמן האחרון מדי פעם יש לי ככה דופק מועט, שכזה אי אפשר לנשום שש שניות, ואז זה חוזר. זאת אומרת, זה יכול, קרה לי לפני השינה יום אחד, באמצע נהיגה פעם אחת.
פתאום דופק מועט בלי סיבה וחולף מיד?
חולף אחרי כמה שניות, כן.
זה יכול להיות הפרעת קצב קטנה שישנה אצל אנשים צעירים, וזה לא קשור להתרגשות או משהו.
לא.
מה את תחסת עם זה? ללכת, אם זה קורה לעתים קרובות, לבקש לעשות הולטר של לב. בדיקת לב בהולטר.
מה את רוצה לעשות?
לעשות בדיקה שבודקת את קצב הלב במשך 24 שעות. אבל אם זה לעתים רחוקות, אז לגשת רק לבדיקת לב כללית. זה לא משהו שנשמע לי מסוכן.
אוקיי.
אבל צריך ללכת לרופא ולהמשיך לראות, אולי יתנו לך לעשות הולטר או משהו כזה.
אוקיי,
שירה, תרגישי טוב.
תודה רבה, תודה רבה.
זהו רבותיי, סיימנו, לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאירה פרץ שערכו והפיקו את התוכנית, לדוד זבולוני שאחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, תודה לבני שאולסקי שאחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, הרבה ברכות שיהיו לנו, נקווה שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר, שתהיה לנו שבת שקטה, להתראות.